טוב, בשבוע שעבר היה לנו מהפכה קטנה כאן בשיעור, שפתאום הבנו שהתכלית של הכל זה הבינוני בכלל. הוא הסיפור, כי נכון, בפרק למדבב צדיקים, יש דף, תביאו דף לרבי כהן, וכן, פתאום הכל התהפך, כל הפרק, כל הספר התהפך, ממצב שבו הבינוני הוא נאבק וכולי, אבל הצדיק זה. פתאום אנחנו מבינים שעיקר התכלית זה דירה בתחתונים. כן? התאווה הקדוש ברוך הוא להיות דירה בתחתונים, ואז אם הולכים על זה עד הסוף, אז ככל שזה יותר תחתון, זה יותר קיום מגמת הבורא יתברך, ובשבוע שעבר עמדנו היטב על הפירוש הביטוי, ירידה לצורך עלייה, נכון? העלייה, הירידה היא כן, ירידה לצורך עלייה, כן, העלייה היא תכלית הירידה. אז בדרך כלל מפרשים, העלייה היא תכלית הירידה, ירדת, בסוף אתה תעלה. משבר, אתה תצמח, לא. אתה עולה כדי שתוכל לרדת. ככל שאדם עולה יותר, ככה הוא גם מסוגל לרדת יותר. למדת תורה שנה אחת, טוב, לך תלמד בבית ספר, בישיבה. למדת תורה 5 שנים, לך תלמד בתיכון, חילון. למדת תורה 20 שנה, לך לדרך, הכי תמה, הכי זה, שם תלמד תורה. שם אתה תצליח, כי יש לך יותר יכולת, ככל שזה יותר למטה, אז דיברנו בשבוע שעבר על ה... למטה שאין למטה ממנו, שהרבי היה מדבר הרבה מאוד על התפשטות התורה בחצי הכדור התחתון, אוסטרליה, יבשת אמריקה ועוד ועוד, הוא אומר, אנחנו צריך להעיר את התורה בכל המקומות, גם בעמים רחוקים, גם במקומות רחוקים, זה גם גיאוגרפית וגם בנפש, ככל... שאור התורה מאיר בחלקים היותר, אם תקראו לזה, חייתיים באדם, או החלקים היותר בסיסיים, ככה מתממש יותר רצון הבורא יתברך. ולכן אדמו"ר הזקן בהרבה מקומות מדבר על מעלתם של בעלי עסקים. כן, יש בינוני, יש כל מיני טיפוסים של בינוני, יש בינוני יושב אוהל, ויש בינוני בעל עסק. וכבר המילה עסק, היא מילה מפרשת השבוע. איך קוראים לבאר? אחת הבארות? לא, אחת הבארות. יש 4 בארות שיצחק חופר. סתנה, עסק, נכון? איך? רחובות. ויש אחרי זה עוד באר, נדמה לי, שקוראים לה מצן ומים. כאילו, אבל... אז עסק, התעסקו עמו. סתנה, זה, ורחובות, אתה השם, הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. בסדר? אז זה, אז עסק זה אחד השמות, התעסקו. אדם שהוא איש עסקים, יש מקצוע שנקרא מנהל עסקים. כל היום עסוק. כל היום הוא בעסק, כל היום הוא בדינמיקה של... וכשמצליחים להאיר שם, בעסק הזה, להאיר את אור התורה, בישרות, בחלוקת כסף לצדקה, בקביעת הזמנים ועוד ועוד, אז זה האור האלוקי שמאיר שם, או אפילו... אדמור הזקן מדבר על מעלת תפילת מנחה פשוטה. תפילת מנחה פשוטה של אדם, באופן טבעי, אדם נמצא בסדר בוקר, בסדר וזה, אחרי זה יש לך כמה מילים של הרב ביגון לפני כן, עומדים לתפילה, זה מעבר כאילו טבעי. לבין, כשאתה נמצא בתוך איזה משהו, ואתה, עכשיו, אני צריך לעזור, לקרוא את עצמי מהעניין הזה וללכת להתפלל מנחה. באמצע יום העבודה, באמצע התוקף של היום, אתה כאילו עובר לעולם אחר, פאזה אחרת. אומר אדמו"ר הזקן, זאת מעלה יותר גדולה. הוא אומר בכמה מקומות, בעיקר בפרשת נוח, יש לו דיבור בפרשת נוח, על טענתם של בעלי הבתים, שהם כאילו כל הזמן טרודים במים רבים של טרדות פרנסה, יש לו שם דיבור מיוחד על הפרנסה, אולי נראה אותו פעם. והוא אומר, אתם לא מבינים, זה בדיוק הפוך. אתם המטרה של כל הסיפור, אתם הקצה של כל הסיפור. הצדיק נועד לשרת אותך. צדיק נועד לתת לך כוחות להתמודד איפה שאתה נמצא בתוך כל, בתוך כל השוחות. זוהי מטרת בריאת העולם. דירה בתחתונים, ודיברנו על זה שזה אירוע גדול מאוד, כי זה לכאורה קצת אחרת מאיך שמדברים בתנועת המוסר, העולם הזה דומה לפרוסדור, העולם בטרקלין, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין, ואז כאילו פרוסדור, אף אחד לא משקיע יותר מדי בפרוסדור. פרוסדור זה פרוסדור, העיקר להגיע לעולם הבא, העיקר להגיע לתכלית, העיקר להימלט. לא. אתם יודעים שבחב"ד הולכים עם הכובע למטה, אתם מכירים? יש קנץ' לכובע. למה? למה עושים את זה? כן, אבל הכובעים, הבורסלין הוא הרגיל זה ישר, ובחב"ד זה כאילו עקום למטה. אז למה הרבי עשה? עכשיו נשאל את השאלה. יש סיבה, כל תנועה של הרבי הייתה לסיבה. אנשים ראו שהרבי ליהודים הוא לוחץ יד, ולגויים הוא היה עושה ככה. אז שאלו אותו למה, סליחה, ליהודי, כשרואה איזה יהודי, וזה היה עושה לו כזה, שולי מלאכם. ולגויים הוא היה עושה ככה, מרים את היד. אז אמרו לו, זה לא... זה אומר, לכפוף קומה לפני גוי, גם לא ברחוב, אני לא עושה את זה. לא כופף קומה לפני יהודי, כן. לכפוף קומה לפני גוי, לא כופף קומה לפני גוי. צריך זקיפות קומה לפני גוי. אז אני עושה לו ככה, מרים לו יד. אז למה זה? זה הסיפור של דירה בתחתונים. כלומר, תיקח את ה... קח את הזה שלך ותוריד אותו למטה. את כל המוכין, את כל ההשפעה, את כל הסברות, ותוריד את זה למטה, שזה יפעל במציאות. זה העניין. יש סיבה לכל דבר. כשאתה הולך עם איזה ספרוידיק ענק כזה, זה גוזר איזשהם נגזרות, יכול להיות לך, אתה שם את זה כאן, אני באתי להסתער על המציאות ולתקן אותה. זוהי התכלית. במובן הזה, ההגדרה הזאת של בעל התניא מאוד מאוד מתאימה להגדרת הציונות. כל אחד מגיע ממקום אחר ומכיוון אחר, אבל שניהם מתכוונים לגאול את המציאות. לא להגיד, אוקיי, המציאות, אנחנו... נתרומם לאיזה עולם אוטופי, שם יקרה פעם איזה נס, והעיקר כמה שיותר מהר לעבור פה את העולם הזה לקראת עולם, לא. העולם הזה צריך להיגאל. הגוף שלו, הכלכלה, המדינה וכו', וגם עבודת השם שבו כאן בעולם הזה. וזה עוד מגדיר, וזאת, אני רוצה להגיד פה, מיד ניכנס כאן למשפטים, זאת הגדרה מאוד מאוד חשובה, מאוד בעיניי, הרבה הרבה לדבר בערב זקס. מה זה התורה? מה זה התורה? שתרייג מצוות. עכשיו, אני רוצה רק להגיד לכם, אנחנו, אחי וראי, אנחנו נפגעי פוסט-טראומה. PSTD. כולנו. מהי הטראומה הגדולה? חורבן בית שני. מה הטראומה המתמשכת? הגלות. לאורך הרבה מאוד שנים בגלות, אתה בטראומה. אתה נמצא במקום שהוא לא שלך. המצוות, חלקם, לא רלוונטיות בגלות. פשוט לא רלוונטיות. אז לאורך השנים הלכה ונוצרה איזה מין תפיסה כזאת שאומרת, המצוות יש להם ערך גם אם אתה לא יכול לקיים אותם במטרתם המקורית, יש להם ערך נוסף, בסדר? ערך נוסף, ערך זה. וככה התפתחה איזה מין תפיסה, נקרא לזה מיסטית של המצוות. אז כן, את המצוות זה יועיל לך לפה, יועיל לך לשם. אבל ככל שחוזרים חזרה לארץ ישראל, מה מתברר? שהמצוות זה פשוט ריאליה גמורה. זה הוראות אלוקיות שנועדו ליישום בחיים עצמם כדי להפוך את החיים למתוקנים. החיים עצמם למתוקנים. בסדר? אני אתן את הדוגמה הכי קיצונית. מצוות מזוזה. למה שמים מזוזה על פתח הבית? עידו, מה אתה אומר? זרוק.
זה סוג של איזה...
תגיד.
שכאילו
השם מגן עליהם. או, מעולה, מעולה, מעולה. עידו, כל הכבוד. באת לי מהשמיים, מה שנקרא. כן? אתה רוצה לשבת קדימה? יש לך פה מקום של הכבוד, של הזה. כאן, בוא. גם הוא, איפה הוא? בוא, גם אתה. זה המקום שלך הקבוע, למה? כאן זה המצטיינים פה, רק שתדע. בסדר? עידו, באת לי מהשמיים. מצווה מיסטית, שים כאילו איזה כלב, יהיה שמירה לבית, לא יהיה גנבים, יהיה אווירה טובה, אנרגיות טובות בכניסה לבית, יהיה שדאי, שומר דלתות ישראל, כתוב נכון, ראשי תיבות וכל זה. זה ודאי נכון, זה ודאי נכון, אבל זה לא כוונת המצווה, זה הכל. כוונת מצוות מזוזה זה כוונת מצוות תפילין, וזה כוונת מצוות ציצית, וזה זכר ליציאת מצרים. ורוצים שהאדם, כשהוא הולך בבגד, יהיה לו תודעה היסטורית, כשהוא קם בבוקר, תהיה לו תודעה היסטורית, וכשהוא יוצא מהבית, תהיה לו תודעה היסטורית של יציאת מצרים, וגם יהיה לו מחויבות לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל לבך ובכל נפשך. זהו, זה המצווה. זה המצווה. עכשיו, זה גם שומר עליך. כלומר, אם האדם חי את החיים שלו בצורה מתוקנת וישרה, זה גם מביא לו ברכה, ברכה ממשית. כי כשאדם הוא על רצף היסטורי, על ציר היסטורי, והוא מודע לזה, שלו, אז החיים שלו בעלי משמעות, יש לו יותר כוח להתמודד, יש לו יותר חוסן וכו'. לא, עכשיו הפכנו את זה, ויש בזה כל מיני דברים, אז אנשים כבר כל מיני חיים בכל מיני סרטים, אז צריך שיהיה מזוזה גדולה, וצריך שיהיה בית מזוזה, וכל מיני ענקים, וכל מיני דברים ש... בסדר? זהו. מה... וכן על זה הדרך בעוד מצוות. אבל זה הכל תוצאה של הגלות. כי בגלות חלק גדול מן המצוות, לא אי אפשר לקיים אותם, צורה שהתורה התכוונה אליהם לפחות. זאת אומרת, הם בכל מקרה מועילות, הם יוצרות איזה אנרגיה רוחנית, אבל כשחוזרים חזרה לארץ ישראל, מה תכלית המצוות? תכלית המצוות זה ליצור במציאות, במציאות, לא מחוץ למציאות, במציאות עצמה. מציאות שמתנהלת לפי רצון השם יתברך ונמשכת אחר הרצון האלוקי, כאן בארץ ישראל. נתנו דוגמה על מצוות מזוזה, יש גם שבת היא דוגמה כזאת, ועוד ועוד דוגמאות. מדובר על דברים שהם ריאליים לחלוטין.
אז איך אתה מסביר ריאליטית המזוזה באמת?
לא באמת את השאלה?
הסברתי.
המזוזה היא זכר ליציאת מצרים. וכשאדם חי בתודעה היסטורית...
למה זה יותר ריאלי?
כי זה מה שהתורה אומרת. התורה אומרת, תכתבתם על מזוזה בתך. המזוזה לא נדע כדי לשמור על הבית, מה זה? המזוזה היא זכר יציאת מצרים, כמו שהציצית היא זכר יציאת מצרים. אפשר להגיד שכשאדם חי, כמו שאמרנו בתודעה היסטורית, יש לו הרבה יותר כוח להתמודד והרבה וכן על זה הדרך. אבל המצוות פונות אל המציאות, זו המטרה שלהם. הן לא באות מחוץ למציאות, הן באות אל המציאות. אתם מבינים מה אני אומר? אני אתן אולי עוד איזה דוגמה לפער כזה שנוצר. אולי, כן, בדרך אפשר. אז התורה מצווה אותנו על שתמה צריך לטבול במים, להיטהר. מים. אז עכשיו עוד פעם, זה מדובר על תורה שפונה לחיים. אז אדם שנטמע, לא משנה, כל סוג טומאה, כדי לחזור חזרה לחוויית טהרה, אז בעצם זה נראה שהתורה מכניסה אותו למסלול חיים. נגיד, טבול במעיין, מים חיים, והוא כאילו... עכשיו גם באופן טבעי, כשאדם הולך לטבול במעיין, הוא לא הולך עם כל עם ישראל, הוא הולך עם עצמו. אז הוא גם עובר איזו התבודדות מסוימת, הוא עובר איזשהו... זה ממש כאילו, עברת טומאה, תצא אל הטבע, תטבול בברכתו של הקדוש ברוך הוא, במשהו שלא נגע בו יד אדם, שזה מעיין, תהיה גם לבד, וזה סוג של התבודדות. והדברים האלו, שציוותה עליהם התורה, זה לא איזה ניו אינג', ציוותה עליהם התורה, הם מעבירים את האדם מסטטוס של טומאה לסטטוס של טהרה. טוב מאוד. עכשיו בגלות, כפור, קר, כל הטבע כאילו נגדך, כל זה, אז ככה נוצר מצב שאתה חשבור את הקרח כדי לטבול, או ש... אז כפו מאוד, אז עושים מקוואות בתוך הזה כדי לחמם אותם, אז המקוואות, אבל אין מים, אז אתה צריך לעשות איזה השקה. בסוף אתה נכנס היום גם למיקווה, נכנס למיקווה, אתה מריח, כאילו זה, אתה טובל בתוך מים עם מלא מלא כלור, עם 300 איש מסביבך. לזה התכוונה התורה כשהיא אמרה שאדם ילך לטבול ויתאר, כשאתה יוצא ממיקווה, אתה פעמים, הראש שלך, כאב ראש כזה, מה זה, כאילו נכנסתי. מתרגל, חזים, עוד מי שטובל במיקווה, מתרגל. אבל כשאתה מסתכל, התורה התכוונה שאדם יטבול, התכוונה שיעבור איזושהי חוויה כלשהי. כאילו סימן תביא הלכתי, עובדתית, הלכתית, זה עובד. בסדר, המקווה, נדבר בעיקר המקוואות גברים, כן. המקווה קשר וזה, אבל החוויה היא הרבה פעמים הפוכה מחוויה של טהרה וניקיות. חוויה המונית כזאת שהנפש לכאורה נרתעת ממנה. התורה ציוותה על דברים שנועדו לתקן את המציאות. דירה בתחתונים. בסדר? זהו. וכנ"ל לגבי מעשרות כספים. מי שחושב שמעשרות כספים זה קסם, הוא, אני אעשה זה, אני אתן מעשר כספים, וזה אופס, אוקוס פוקוס יעבוד, זה לא קסם. גם פה התורה ציוותה על דבר ריאלי, שכל אדם יפריש מממונו למי שאין לו, למי שאין לו. בסדר? זה קודם כל נועד לדאוג לעניים, שיהיה להם. ודבר שני, זה כשאדם הוא חושב על האחר, אז הוא באמת נהיה צינור לברכה, והוא נהיה גם אדם יותר נאמן, וגם אפשר יותר להפקיד את הדברים. הוא כאילו נהיה אדם עם מבט יותר רחב, אז ממילא גם הברכה יותר שורה אצלו. זה מה שהתורה ציוותה. המצוות של התורה פונות אל המציאות, לתקן אותה. בסדר? כנ"ל הקריאה בתורה, בשבת. זה לא סגולס, הקריאה בתורה, זה תלמוד תורה ציבורי. רוצים שפעם בשבוע יתכנס הציבור ללמוד תורה ביחד, כמו לקבל תורה מסיני. זה משמעותי. מצות, בסדר? זה לא איזה אוכל מיסטי שעושה, לא יודע, מה קסם בתוך הבטן. זה התורה יודעת שכדי לחוות חוויה היסטורית צריך לעבור דרך החושים. אז דרך חוש הטעם, דרך חוש הראייה וכן על זה הדרך. זה, כל זה הפרק הקודם, בסדר? זה, זה, זה דבר דרמטי, אני חושב, שאתה, המציאות היא כתובת, היא הכתובת לכתחילה, היא לא איזה תקלה, היא לא איזה טעות בדרך, היא לא איזה מה שצריך דלג עליו או מעליו, זה היה נכון בגלות, בארץ ישראל, צריך לתקן את המציאות. להפוך אותה למבורכת. יפה. אז זה דיברנו בשבוע שעבר. עכשיו הוא רוצה להגיד לנו, אדמור הזקן, אם זה המשוואה, אם זוהי המשוואה, אז יוצא שהבינוני הוא ראש החץ בהכנת העולם לקראת ימות המשיח. ואנחנו תכף צריכים קצת לקרוא כמה פסוקים, כמה משפטים בפנים, אבל קודם כל, הנה עוד אחת מהתקלות של הגלות. נראה לי, דיברנו על זה, בשבוע שעבר אולי. אתה יכול לשמוע כל מיני דרשנים שאומרים, מסיים דרשה, אומרים, ובעזרת השם, מהרה, יגיע המשיח, ייבנה המקדש, תהיה תחיית המתים, נזכה, זו טיפה ככה, רמות, סוס, ככה, כן, בדיוק, תודה. נזכה, לתחיית, מערבים את כל המושגים ביחד. מה, זה קשור חד... ימות המשיח, זה דבר ריאלי לחלוטין, אנחנו כבר בתוכם. מלך המשיח הוא אישיות ריאלית לחלוטין, בשר ודם, שיחיה וגם ימות. ובנו אחריו, כך אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר את זה בהלכות מלאכים. מנהיג, מלך המשיח זה מנהיג מעם ישראל. צדיק, בעל רוח הקודש, גיבור, יפה, כל כולו למען הכלל, מדבר שפות, לא רק אנגלית, הוא גם מדבר ערבית, הוא גם מדבר אל הערבים בשפתם. וכולם ילכו אחריו בעיניים עצומות. קחו את הקדושה של הרב מרדכי אליהו, את המנהיגות של הרב מלובביץ', את הגבורה של מאיר הר ציון, את החוכמה של איינשטיין, את היכולת הנגינה של, לא יודע מה, זה, תחברו את הכל ביחד, זה משיח. פה בארץ. בסדר? זה ימות המשיח, ריאלי לחלוטין. עולם הבא, אומרת הגמרא, אין לו ראת האלוהים זולתך, אנחנו לא יודעים מה זה עולם הבא. תחיית המתים זה בכלל אחרי עולם הבא, הרמב״ם והרמב״ן חולקים מה זה תחיית המתים, איך יהיה, זה אוטופי לחלוטין, זה משהו שהוא אחרי. אנחנו מדברים על ימות המשיח. אז מה יהיה בימות המשיח? כשמדברים על ימות המשיח, מה יהיה בהם? איך ייראו הימים האלו? מה? אז אנחנו היום לא צריכים יותר מדי להתאמץ כדי לדמיין איך הם ייראו. יש לנו כבר די תמונה ברורה, כי אנחנו כבר בתוכם. לדוגמה, בימות המשיח בני האדם יוכלו להשתמש בצלם אלוהים שהקדוש ברוך הוא נתן להם. הם יוכלו לעבוד עם השכל ולא יצטרכו לעבוד רק עם הידיים, כדי שיהיה להם מה לאכול, לתלות כל היום חוטי ניילון בהדליות על כל דבר שמכונה יכולה לעשות, מכונה תעשה. 20 שנה מהיום, איזה מקצועות יישארו פה? מאוד 20 שנה. מה? נהגים, יצטרכו נהגים? מוש לאזם רוחסה. לא יצטרכו רישיונות נהיגה. זה לא יהיה מורה נהיגה. מה עוד? מה לא יצטרכו? חקלאות. חקלאות, אתה תשב בבית, יהיה לך טאבלט, אתה תלחץ, פיוק, יהיה לך טרקטור שיצא מהמחסן, נוסע, חורש, אתה תלחץ טאבלט, פיוק, יצא לך כתפת, הכל כך. הלאה. מה? אתה תדפיס בניינים במדפסת. טק, טק, טק. כן, הכל זה, מה, קדימה, תתחילו לייתר, זה.
מה אתה אומר?
כל דבר שמכונה, גם היום רפואה, גם היום, רק שתדעו, חלק גדול היום הרפואה וההייטק הולכים ביחד לגמרי. מקצועות שבעבר עשה אותם רופא, היום עשה אותם תוכנה. נכון? אתה נכנס, הרופאים,
כל מיני... יש איזה מחשב שעוזר לו,
יש ניתוחים שעושים בין ארצות. הרופא נכנס לג'ויסטיק פה, ושם, זה מתקשר איתו שם, והוא מנתח אותו מכאן. דברים הזויים. מה לעולם לא ישתנה? הנפש. בני אדם יהיו פנויים לעסוק. אביעד, אתה איתנו? נשמה. אתה ממושמע. אז תירגע, תיקח נשימה. אז כן, השיחות. כן, הלמידה המשותפת, השיחות, כל הדברים שקשורים לקומת הרוח של האדם וכולי, זה לעולם, אף בן אדם לא יוכל להחליף, לא יהיה תוכנה שתגיד טוב, כל הולך לפסיכולוג, מי שצריך עזרה, הולך לתוכנה, איך אתה מרגיש היום, במידה והרגשתך טובה, לחץ על אנטר, אם אתה, לא, זה לא עובד ככה, נכון? את כל האינטראקציות אנחנו נצטרך. אז אנחנו יש לנו כבר ציור קצת, איך יראה? כלומר, כל הדברים שהם לא מהותיים לאדם, איך אשתי פעם אמרה איזו תובנה מאוד מאוד יפה, היא אמרה ככה, הרצפה לא אכפת למי שוטף אותה. אם זה הבעל או האישה או הילדים או סיוע שאתה מביא מבחוץ. הרצפה לא נעלבת, הכלים לא נעלבים, גם החולצה מתגייצת אותו דבר. להכין שיעורי בית עם הילדים זה רק אתה יכול. לשחק איתם זה רק אתה יכול. זה אין תחליף. בסדר? אז אם, כמובן זה עניין של כסף פעמים, אבל אם צריך להביא עזרה, אז להביא עזרה, מישהו אחר יעשה את כל הדברים, אתה תתפנה לדברים המהותיים שהם מגדירים מהות. לפעמים אפשר להכין ביחד אוכל, לפעמים אפשר לנקות ביחד את הבית, זה גם כן יהיה חוויה. אבל, בסדר? אז יש לנו ציור טיפה, שימות המשיח אלה ימים, אני אומר כאן את המשוואה, שהפער בין המהות לבין הביצוע הולך ומצטמצם. החיים נהיים יותר ויותר מהותיים, יותר ויותר אוחזים במהות, בסדר? אם אדם יום שלם הלך מאחורי חמור וחרש את השדה שלו, על כל המשמעות שהלכת מאחורי החוריים של חמור וכן זה הדרך, כדי שהוא אומר, אז הוא אומר עצמו, אז מה עשיתי היום? מה עשיתי היום? אז הלכתי מאחורי, בסדר, כדי שיהיה לי מה לאכול, אבל... יש, אתה מכיר את הסרט של צ'רלי צ'פלין? אתם הרי לא רואים סרטים, אתה עם המכונות, כן, הוא שהוא עומד יום שלם, הרי פעם היו פועלי ייצור, גם היום, יש בסין, כל מיני מקומות, נכון? אתם ידעתם שנדמה לי עד לפני שנה או שנתיים, היו פה בארץ פועלים שהיו עוטפים את הקרמבו בנייר האלומיניום הזה.
הפסיקו
את זה? הפסיקו. נדמה לי שהפסיקו, אני טועה? מה? עד היום? מכונה לא יכולה. לא, אבל נדמה לי שהעבירו את הקרמבוים ל... בלי הנייר, ואז מה? קופסאות כאלה, פלסטיקים איזה, אבל אתה חושב שיש לך פועל? התפקיד שלו, לשים נייר על קרמבו, שהתפקיד של הנייר זה שיורידו את הנייר וזרקו אותו לפח. נכון? אז... אז זה הזוי. זה הזוי, כן? מיותר לחלוטין. אם מישהו יוכל להמציא מכונה כזאת, 100 אנשים ילכו הביתה, לצורך העניין. אבל זה לא מהותי לאדם, לעטוף קרמבו, ובכן זה הדרך. אז הסרט הזה של צ'רלי צ'פלין, שהוא, רואים אותו סוגר בקבוקים, סוגר בקבוקים, מכונה אחת, נגמר הסיפור. ישנם דברים, אז ימות המשיח אלה ימים שבהם, באופן כללי, לא רק, בלי קשר כרגע לדת ובלי קשר ליהודים בכלל, אלה ימים שבהם הפער בין אמצעי לתכלית הולך ומצטמצם. הידע יהיה זמין, תוכל ללמוד כל הזמן, ידע זה תכונה מיוחדת לאדם, אף אריה לא פתאום מתלבט. איך הגיעו לירח? זה לא מעניין אותו. זברה, אני רץ על הזברה, נגמר הסיפור. רק בני אדם יש להם איזו תכונה להיות סקרנים ולהיות... בסדר? ובכן על זה הדרך. גם בעולם וגם במצוות. תראו מה אומר כאן, הנה תכלית השלמות הזה, פרק למד זין. תכלית השלמות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי אור אין סוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי דניאל. תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות. כן? וכאן הוא אומר דבר מאוד מאוד חשוב. כלומר, ככל שאנחנו עובדים בזמן הגלות, כי הגורם שכר המצווה היא המצווה בעצמה. כי בעשייתה ממשיך האדם גילוי אין סוף ברוך הוא מלמעלה למטה, להתלבש בגשמיות עולם הזה, בדבר שהתחילה תחת ממשלת קליפת נוגה. קליפת נוגה זה ספירה רוחנית שהיא ניטרלית, היא יכולה להיות נטויה אל הרע ויכולה להיות נטויה אל הטוב. זה קליפת נוגה. בסדר? וכשאתה מכיל עליה, אם אתה לא מכיל על האור אלוקי, בדרך כלל תלך למטה. נגיד שכסף זה קליפת נוגה. אפשר לעשות בכסף דברים טובים, אפשר לעשות בכסף דברים רעים. אבל אם אתה מכיל על הכסף את הערכים של התורה, של יושר, של חריצות, ונקיות, וחלוקה, חלוקה צדקה, הפכת את הכסף למצווה. הארת את האור האלוקי בדבר הזה שיכול להיות מנוחלך מאוד. יצר מין, הוא קליפת נוגה. היא לא תטפל בו, היא קחת לך למטה. אם הארת עליו בתור דבר השם, הלכות תארת המשפחה וצניעות, הפכת אותו לכלי עצום, להארת את דבר השם. מה ממשיך האדם, גילוי הרצוף הרחום למעלה למטה, להתלבש בגשמיות העולם הזה, בדבר שהיה תחילה תחת ממשלת קליפת נוגה, ומקבל חיותה ממנה, שהם כל הדברים התיאוריים והמותרים שנעשים בהם המצווה המעשית, כגון קלף תפילין ומזוזה בספר תורה, כמאמר חז"ל, להוכשר למלאכת שמיים אל התיאוריים ומותרים בפיך, וכן אתרוג שאינה עורלה. אני רוצה להסביר פה עוד כמה משפטים שהוא אומר. קודם כל, שכר מצווה היא המצווה בעצמה. הנה עוד מחשבה שהיא מאוד מתאימה לארץ ישראל ולא מתאימה לגלות. בגלות, אתה אומר ככה, מה זה שכר מצווה? שכר מצווה בעולם הבא. אני כאן בעולם הזה, בעולם הבא אני אקבל שכר. לא. בארץ ישראל, במציאות שבה התורה יכולה לפנות אל המציאות, שכר מצווה הוא מצווה. כלומר, אדם עושה מצווה אחת, הוא נהיה יותר שייך אל הרעיון, אז הוא רוצה לעשות עוד. אז הוא נהיה עוד יותר שייך אל הרעיון, אז הוא רוצה לעשות עוד. כלומר, ככל שהוא מקיים מצוות, ככה הוא נהיה צינור יותר רחב להשפיע את האור האלוקי. לדוגמה, נגיד, חייל היה חייל מצטיין. היה חודש, לא יודע מה, סדאות, לא חודש, הוא היה מצטיין סדאות. אז אומרים לו, טוב, מגיע לך שכר. אז חפש אמיתי בנפש יגיד, שכר, אני רוצה שבוע חופש. זה כאילו חיצוני. שכר אמיתי, מהו שכר אמיתי? יגידו לו, תשמע, היית חייל מצטיין, בוא תצא לקורס מפקדים. זה שכר. עכשיו, קורס מפקדים זה רק יותר כאב ראש. לא, אבל זה הדבר. אתה רוצה קורס מפקדים. היה מצטיין בקורס מפקדים, מה יגידו לו? תצא לקורס צינים, עוד יותר כאב ראש. עכשיו הוא זה. אבל זה השכר. שכר מצווה, מצווה יותר גדולה. אתה נהיה יותר שייך, אז אפשר להטיל לך יותר אחריות. אז אתה נהיה יותר רציני, וככה אדם עולה, ככה אדם מתקדם. שכר מצווה, מצווה, כלומר, אתה לא מחפש משהו outsourcing מהמצווה. אני אעשה כאן מצווה, תן לי את השכר שם. עשית מצווה, נהיית שייך אליה, אז עכשיו אפשר לתת לך עוד, ועוד ועוד. זה דבר אחד. ודבר שני, הוא מדבר כאן, אני... זה כמו... כל דבר בעולם צריך תיווך, בסדר? צריך תיווך. כלומר, אם אני נגיד רוצה לקלוט גלי רדיו, אני לא יכול לעשות ככה, אני צריך להרים איזה אנטנה שיש לה את זה כדי שתתווך את העניין הזה. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה חלקים חומריים מעודנים יותר, שיותר קל להם לקלוט את הגלי האנרגיה הרוחנית, והם מתווכים אותם לעולם. כלומר, ישנם דברים שהם קליפות מאוד, שהם לא, זה לא, הקדושה לא יכולה להיכנס בהם, וישנם חלקים בתוך עולם החומר שהם יותר רכים ויותר זמינים לקליטה של דברים רוחניים. ארץ ישראל היא כזאת, ארץ ישראל. וכנ"ל החיות הטהורות על פני החיות הטמאות, וכן על זה הדרך. ולכן לדוגמה מצוות תפילין, שהיא מצווה מאוד מאוד חשובה, כי היא מניחה את הקדושה. עוד פעם, תפילין זה לא מיסטיקה, יש כאלה אומרים תפילין, מישהו ראה לי פעם איזה כתבה, שזה כתב את סיני, שבדיוק זה נקודות הלחץ של הצ'קרות, של האנרגיה, בבוקר שריחוץ עליהם פה ופה ופה, וכאן יש כמה נקודות, וזה בדיוק התפילין. אולי זה נכון, אני לא יודע, בטח זה נכון, כי הקדוש ברוך הוא נותן הכל. אבל מטרת התפילין זה שאדם יחיה בתודעה ממשית של יציאת מצרים, ובתודעה ממשית של, 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 של לעבוד את השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל כוחותיו. זוהי המטרה. התפילין, למה הן צריכות להיות עשויות דווקא מאור בהמה? גסה, או דקה, לא משנה, כבשה או פרה, דווקא בהמה. אי אפשר לעשות תפילין מקרטון, מנייר, מעץ. מעץ! מעץ, יותר יפה. קח תפילין מעץ. נכון? זה ככה, שאף אותם יפה. יש, אגב, תפילין כאלה מזויפות, מעץ. שאתה הרבה יותר קל למכור. למה דווקא מבהמה? הבהמה היא בהמה תאורה. היא לא בהמה טמאה, זה לא איזה זברה, זה לא איזה סוס או משהו כזה, זה פרה. אבל עדיין זה אור של בהמה. לקחת את הבהמיות, הנפש הבהמית, ולהאיר בה את האור האלוקי. הנפש הבהמית היא נפש טהורה. בדרך כלל, חיות שמותר לאכול זה לא חיות טורפות, לא חיות שהורגות, זה יותר מעודנות כאלה, חיות יותר ביתיות. אז זה מה שהוא אומר כאן. קלף, תפילין, מזוזה, ספר תורה. מעות הצדקה, אני מדלג על, על הסוגריים. ומעות הצדקה שאינם גזל וכיוצא בהן, ועכשיו שמקיים בהם מצוות השם ורצונו, הרי החיות שבהם עולה ומתבטל ונכלל באור אין סוף ברוך הוא, שהוא רצונו יתברך המלובש בהם, מאחר שאין שם בחינת הסתר פנים כלל להסתיר או יתברך, כי כבר אמרנו, במצווה אתה נוגע ישר ברצון השם יתברך. בתורה זה דרך תיווך של שכל אנושי. לפעמים אתה גם לומד וזה לא נכון, זה טעות. במצווה, זה בול, זה עכשיו אתה נותן צדקה, זה עכשיו רצון השם יתברך. כך אומר הבן איש חי, אגב, שאדם נותן צדקה לעני, זה אותיות י' כו', כי אתם מכירים? היד שמחזיקה את המטבע זה אות י'. כאילו זה י' וזה כאילו ה'. חמש אצבעות ובסדר, י' ה'. המטבע שנופלת זה ו', והיד של העני הפשוטה זה ה'. אז כשאדם נותן צדקה לעני, כאילו כל אותיות. אבל זה הרצון השם יתברך, ממשי לגמרי. תראו, אז המצוות עוברות על כל החלקים הגופניים, על הכסף, על יצר המין, על התאוות, על האוכל, אדם אוכל, איך הוא אוכל, מה הוא זה, על הבית שאתה בונה, כי בני בית, עשית מעקה לגגרך, כל הדברים כולם עוברות ומאירות בו את האור האלוקי. בסוף, כשאתה מסתכל על זה רוחבית, יש פה חיים שלמים, חיים מלאים שנעשים לפי רצון השם יתברך. ומאות הצדקה שאינם גזל וחלצה בהם ועכשיו שמקיים בהם מצוות השם ורצונו, הרי החיות שבהם עולה ומתבטל ונכתל באור אינסוף ברוך הוא, שהוא רצונו יתברך המלובש בהם, מאחר שאין שם בחינת הסתר פנים כלל להסתיר אורו יתברך. וכן כוח נפש החיונית הבהמית שברי גוף האדם, המקיים מצווה ומתלבש גם כן בעשייה זו ועולה מהקליפה ונכללת בקדושת המצווה, שהיא רצונו יתברך, ובטל באור אינסוף ברוך הוא. אדם עושה מצווה עם אחד מאיבריו, כל איבר לכל מצווה, הוא מעלה את האיבר הזה לאור אינסוף ברוך הוא, עם האיברים. אנחנו, את המצווה הראשונה שאנחנו מקיימים באיברים, לבנים, ברית מילה, זה באיבר הכי, הכי בעייתי, הכי מסובך. שם אתה הולך לשם להעיר את האור האלוקי. וגם במצווה, תלמוד, תורה וקריאת שמע ותפילה וכיוצא בהם, אף שאינם בעשייה גשמית ממש, זה פחות גשמי מ... רק שתבינו שלפי הדבר הזה, יש מקום לצמצם בקולות ברמת העשייה לגבי המצוות. יש עניין דווקא להתעסק עם המצוות. אנחנו תכף מגיעים לחנוכה, אז יש כל מיני ערכות כאלה אוטומטיות שמדליקים ככה. לא צריך להתעסק עם המצוות. זה בסדר גמור, אני לא אומר, זה קשר וזה נוח ואין מה לדבר, יש אנשים אין להם זמן. אני רק אספר על עצמי, אני אוהב להתעסק עם המצוות. ככה את הפתילה, לגלגל אותה, לשים אותה, לשים שמן, לשפוך, לשפך קצת, על השי, שסימנים אחרי זה מהמצווה, קצת יש ריח, תעסק במצווה, תעסק. שיהיה הרבה בלגן, שיהיה קצת קצמים על הבגדים, קצת ככה, בסידור יש לך איזה טפטוף. לא בלחיצת כפתור. נכון, ראיתי, יש, כמו שיש אוהל, יש אוהל כזה שנפתח אוטומטית, נכון?
כן.
אז טינק, נפתח. אז מישהו הראה לי סוכה. ככה. אתה עושה ככה, טינק, נפתח את זה, טוב לטיולים כמובן, ויש לך כזה שכח שאתה שם. אז כאילו, הלוואי ש... פטיש מסמר ניקח מהר, סוכה נבנה, וזה... גם לבנות סוכה לנצח, מה שקוראים, זה גם עבודה. זה לנצח כי הברזל נשאר איתך שנה, צריך להביא את זה, שים אותם, חבר אותם, שים את הבדל, כאילו, זה עבודה. יש עניין לעבוד במצוות. אני מכחיש. נכון. נכון. אבל אז אתה אומר כאילו, השאלה יפה. רק אני רוצה להגיד ש... נתתי דוגמה מעולם החול, איך זה יכול להיראות. אנחנו בקודש עוד לא שם. אנחנו עובדים כדי להגיע לשם. גם בזה אנחנו מן החינם, אתה צודק ש... יותר קל לנו, יותר קל לנו, אנחנו יכולים באמת יותר, אדם יכול יותר להתרכז במהות המצווה ולא ב... לא, לבנתי את השאלה.
כאילו, במה שהוא שאל, הרי גם אם הידיעה זה שעולם המעשה יהיה כמה שפחות, כמה שיותר קל, אז בעולם הרוח, בעולם התורה, זה אמור להיות אותו עבודה,
לא, אז אני אסביר את ההשוואה. ההשוואה, בעולם המעשה הבנתם, נכון? מה הכוונה? בעולם הרוח, הכוונה היא שיותר ויותר דברים יתנהגו בצורה טבעית לפי הרצון האלוקי. לא יהיה משיכה שאתה תרגיש איזה קצר. בצורה טבעית, בני האדם יימשכו אחר הרצון האלוקי. בצורה טבעית.
זה... אני רוצה להתפלל?
כן, תפילה תהיה דבר טבעי לאדם. ומראש אנשים ירצו בממון שלהם לעשות דברים טובים ולא לקחת אלא יותר, יותר לתת. וכן, הכל כאילו אחרי הרבה מאוד עבודה, 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 הפער בין מה שהגוף מושך למטה לבין מה שהרצון האלוקי מושך למעלה ילך ויצטמצם וזה יזרום בסינרגיה. זה נקרא בחסידות, זה נקרא מודעות טבעית. יש מודעות עצמית, זה גסות, זה למטה. יש מודעות אלוקית, שאתה אומר, אבל יש אלוקים, אז כאילו צריך לבטל את עצמו. אחרי הרבה מאוד עבודה, זה נהפך למודעות טבעית. האדם בצורה טבעית, פשוטה, זורמת, הוא חי את הרצון אלוקי. יש ציטוט שאני... זה מדרש, הרב קוק אומר אותו, לשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד, חיים אני נותן לכם. החיים עצמם יזרמו בכיוון שלי. טוב, בואו נסיים לפחות את הפסקה הזאת. וגם במצוות תלמוד תורה בקריאת שמע ותפילה וכיוצא בהן, אף שאינן בעשייה גשמית ממש, שתחת ממשלת קליפת נוגה, מכל מקום הקיים על הדיבור לאו כדיבור דמי. גם במצוות תלמוד תורה צריך שיהיה עשייה. מה יהיה עשייה? לדבר. זה גם פעולה משמעותית. דורשת הרבה אימון של השפתיים. אני הרבה פעמים מרגיש את זה אחרי בין הזמנים, של הקיץ נגיד, או של ניסן. ניסן פחות, כי בניסן יש הרבה שיעורים פסח וזה, אבל בקיץ יש לך 3 שבועות שאני לפחות משתדל להעביר כמה שפחות שיעורים בבין הזמנים. לנוח, משפחה, לטייל וכל זה. אז מגיע אלול, ואלול זה איזה בום כזה, מלא שיעורים, גם במכון וגם וזה, ואני ממש מרגיש בשבוע הראשון כאילו השרירים של הפה לא, כאילו לא יוצא לי המילים, אני צריך כאילו, זה שרירים, צריך לאמן אותם, גם מי שעובד בדיבור. זה... קיים עלן הרהור לב כדיבור דמי, ואינו יצא ידי חובתו עד שיוציא בשפתיו, וקיים עלן דה כמעט שפתיים מה ומעשה. כי אי אפשר לנפש האלוהית לבטא בשפתיים ופה ולשון ושיניים הגשמיים, כי אם על ידי הנפש החיונית הבהמית המולבשת בעבר הגוף, איך אתה מדבר? איך השפתיים זה זאת? מכוח מה? מכוח הנפש הבהמית. בסדר? אגב, שמעתי איזה וורט, מה זה יפה? אני לא זוכר ממי. אולי מאיתי דייקן, אחד שהוא אמר לי את זה. אנחנו אומרים בחתונה, מכירים את השיר הזה? והרקה אותי לכם ברכה עד בלי די. נכון? ברכותי לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי... ואז מה אומרים? מה המשך? עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אז זה לא בסדר. בהתחלה אמרת לנו ברכה בלי חשבון, ברכה בלי די, בלי זה. ואז אתה אומר, לא, יש די. מתי? כשתתעייפו מלהגיד את המילה די. אז בסוף, אז למה ככה? אז אומרים, הקדוש ברוך הוא מבטיח, ברכותי לכם ברכה עד בלי די. אז השטן מקטרג, עד בלי די? ריבונו של עולם, ככה? חופשי, חופשי, בחייהם, כן, כאילו, אין איזה גבול, שטן מקטרג. אז הקדוש ברוך הוא צודק, צודק, אני אתן לך גבול. שהם יתעייפו מלהגיד די. עכשיו, בתורת הפה יש לנו אותיות בומף, אלה השפתיות, אותיות זשרץ, אלה השיניות, אותיות האחרע, אלה הגרוניות, ואותיות, לא זוכר, הלשוניות. איך? דטלנת. יפה. עכשיו, זשרת, כל האלה, אתה מתעייף מלהגיד אותם. כן, תגידו, בובה בניי. תגידו 10 פעמים בובה בניי, תגיד בובה בניי, בובה בניי, בובה בניי, קשה. אבל דטלנש, אתה לא מתעייף. והריקותי לכם, עד שיבלו סלו להגיד די. למה? די, 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 די. לא מתעייפים. אז זה לא נגמר. אז ככה השטן קיבל, יש לי, יש לו זה, אבל הוא לא יודע שעבדנו עליו, ולא מתעייפים מלהגיד די. כן, 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 יפה, נכון. אבל גם לא מתעייפים מלהגיד די. כל פנים, עמל תורה זה בדיבור, שלא לומר בצעקה, שלא לומר במהומת בית מדרש, שלא לומר כמו שנכנסים ו... כי אי אפשר לנפש האלוקית וכו', כי אם על הנפש החיונית הבאמית המולבשת באיברי הגוף ממש, וכל מה שמדבר בכוח גדול יותר, הוא מכניס ומלביש יותר מכוחות הנפש החיונית בדיבורים. ואם אדם גם מזיע תוך כדי לימוד תורה, והוא ככה, הלב שלו דופק, עוד יותר טוב. זה שאמר הכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. וזה שאמרו רזל, ערוכה בכל עם שמורה, עם שמורה בכל רמה חברים, משתמרת. ואם לאו, אינה משתמרת. כי השכחה היא מקליפת הגוף והנפש החיונית הבאמית. זה ידוע. הנשמה לא שוכחת. אנשים שהם בסוד הנשמה, הם זוכרים הכל. כמו גדולי ישראל, שהרבי היה פוגש מישהו, אחרי 20 שנה פוגש אותו, הוא היה מדבר איתו מה. אז כולם זרונות על זה, הוא מסתכל על הנשמה, הוא לא מסתכל על הגוף. הגוף השתנה, הנשמה נשארת. ואימא המשתמרת כשהיא חיה מקליפת הגוף והנפש החיולית הבהמית של מקליפת נוגה, הנכללת לפעמים בקדושה, והיינו כשמתיש כוחן ומכניס כל כוחן בקדושת התורה או התפילה. אז הבנו שהבינוני לא רק שהוא עכשיו נמצא בחזית הפיכת העולם לימות המשיח, ברוח ובגשם. את הפרק הזה נמשיך גם בעזרת השם בשבוע הבא. אני מספק שירותי שמירה לדפים. חינם אין כסף, אפשר להביא את הדפים אליי ואז אנחנו... כן, מה עשית לשאול?